ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין, אימי בחורבוני. ואנחנו היום בפרק מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, ככה, אנחנו כבר עשינו יותר מ-130 פרקים, ולקח לי הרבה זמן להביא את הבת שלי לפה. לא סתם, כי אלי כזאת, היא קצת ביצת פברז'ה שלי. אז שומרת אותה ומפנקת אותה ועוטפת אותה ככה בהרבה הרבה צמר גפן, לא רוצה ששום דבר בחיים יפגע בגוזל הזה. אז קשה לי קצת לחשוף אותה, אבל די, היא כבר אמרה לי, אמא, אני כבר בת 25, מה את בוכה? עוד לא התחלנו. עוד לא התחלנו.
רגישה.
מאוד מאוד רגישה. אבל די, בחודש הבא היא כבר בת 25, וזה כבר אומרים שזאת ילדה גדולה.
זקנה.
זקנה, בואי נגזים. את צריכה לדבר לתוך המיקרופון, מאמי. כן. אבל אין ספק שהיא אורחת מאוד מאוד מיוחדת. אז כמה מילים על אלי, ככה, לא כי אני אמא שלה, חס ושלום, רק עובדות. אז אלי הייתה תלמידה מצוינת בבית ספר, תמיד, מגמת מחול, מהמצטיינות, מאלה שיוצאות בבוקר ב-8, חוזרות הביתה ב-10 בלילה, אחרי שהם רקדו 16,000 שעות, כמובן, הפסקות רק בשביל לצופים, להיות מדריכה ואז רשגדית, ותוך כדי כל הדברים האלה, תמיד בוועדות, תמיד במועצת התלמידים, תמיד בוועדת קישור, תמיד אחראית על הכל.
כשאת אומרת את זה ככה זה נשמע מעייף.
וואי, מאוד מעייף, תעפתי רק מ... אוי, זה היה באמת. וכל הטירוף, טרלול הזה, ואז כשהיא סיימה את התיכון סוף סוף היא התגייסה לצבא והיא צריכה להיות מאותרת מקית במגל, ואז היא הייתה מממית צהל קורס קצינות, ואז היא הייתה מפאית בתקן, זאת אומרת היא אפילו לא עשתה קורס מפאים, מבואו אותה ישר להיות מפאית של איזה בסיס היה?
עבור אותי, היה להם קשה לעזוב אותי.
כן, כל רצו שהיא תחתום, הציעו לה מיליון הצעות. אני רק אגיד שבכל התיכון מגיל 15 וחצי, כמעט 16, כי לא כל כך השארתי את זה לפני, היא עבדה, והיא דגמנה, הייתה דוגמנית פעילה מאוד, אצל אלינור שחר עד היום, גם היום דגמנת, יכולים לראות אותה בפרסום בחדשה של...
די, את עושה לי פדיח.
מלונות ישרוטל, ומי שעוקב אחרי יודע, תמיד עוצרים אותי, מה זה הילדה היפה הזאת. אז טוב, זה היה נאום קצר של אימא גאה, אני רק אגיד מה היא עושה היום, היום היא טרום מתמחה במשרד שלי, והיא סטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה, שני תארים רבי מלל, ואני רק אגיד שהיא מצטיינת דיקן.
די, אני לא מגלה את זה.
קודם כל, כאילו, אני רוצה שיהיה ברור לכולם, הצלחתי בחיים, נכון? זאת, ככה נראית הצלחה, שיש לך ילד שבאמת מגשים את עצמו. ומבחוץ אני רק כזה נורא נוצץ ויפה, ואיזה ילדה יפה יש לך, והיא גבוהה ופצצה ורזה, והיא סטודנטית ומצטיינת וזה. ומבפנים יש הרבה סודות שאף אחד לא יודע. והחלטנו היום ככה לחשוף אותם, גם כדי להסביר לכולם שתוכל להיות הכי יפה, ועדיין יהיה לך מאוד מאוד לא פשוט בבית ספר, נכון? גם הכי חכמה ולא פשוט. אז אלי, לפני שנספר להם את הסודות, איך זה להתראיין אצל אימא?
את האמת שזה ממש מרגש. לקח לי הרבה זמן להסכים, אבל ראיתי מישהי שהיה לה סיפור קצת דומה לשלי, ופשוט התחלתי לדבר מהלב, ואז אימא אמרה לי, יאללה, בא לי לראיין אותך לפודקאסט, ואמרתי, וואלה, במקום כזה אני מוכנה, אולי זה ייגע בעוד אנשים.
אז זה נכון, אני אספר שלפני כמה, לא יודעת, שבוע שעבר הייתה פה חברה, והאמת שהיא באה לקחת ספר, היא באה לקחת ספר כי הבת שלה, שהיא בת 20 ולא יודעת 3, היא במצוקה נוראית, והיא הספרה לי שיש לה בעיות גם עם הילדה הקטנה, בת ה-17. אמרתי לה, מה קרה? והיא אמרה לי שמאוד קשה לה בבית ספר, מאוד קשה לה שהבנות עושות לה את המוות, פשוט את המוות. ואז אמרתי לה, את מצחיקה אותי, יודעת מה אנחנו עברנו, את דברים עלינו, זה קצת בדיחה, כאילו, מה זה עושה את לתמה, ואתה רק בשלוש שנים האחרונות של התיכון, בואי, אנחנו אצלנו זה מכיתה ב'.
עד היום.
ועד היום, ועד היום.
כן.
שזה מטורף.
זה מטורף, ואת רוצה שאני אגלה לך סוד?
נו.
שכשהייתי קטנה, והיה לי רגעים ממש קשים, חלמתי שאני אהיה מפורסמת, ואז מישהו יראיין אותי לאיזה עיתון, לאישה כזה, ואני אספר שעשו לי קצת צרות מבית ספר, ואז חלמתי שאותם בנות שהציקו לי פשוט יקראו את הספר הזה, ואת הכתבה ויגידו, וואו, זה הייתי אני. אז אולי זה לא לאישה,
אז
אבל...
אז אנחנו עושים פודקאסט ומפרסמים אותו לכולם. אני מבינה, ומה כאילו, נגיד אם הם יקשיבו לזה, מה את רוצה שהם יגידו, נו, זה הייתי אני ומה? ויהיה להם איסור המצפון?
לא, יכול להיות שהם אפילו לא ידעו, או יזכרו דברים שנאמרו, או שיושבים כזה בצלקות כבדות כאלה על הלב. אבל את יודעת, לוקחים דף, מקבצ'צ'ים אותו ממש. לעולם לא תצליחי להחזיר אותו להיות ישר כמו שהוא היה לפני.
את אומרת שקבצ'צ'ו אותך?
חושבת שקצת קבצ'צ'ו לי את הלב. אבל אני לא מצטערת על שום דבר, אני חושבת שזה חלק מהפאזל שלי.
אז אולי תספרי לנו, מה עשו לך, הבנות?
וואי, זו שאלה גדולה.
בוא נתחיל מכיתה ג', מה עשו הבנות בכיתה ג'?
טוב, אני הייתי בבית ספר ממש מיוחד.
א' ד' גורדון.
כן, בית ספר א' ד' גורדון בתל אביב, שחצי פרטי בזמנו היה, עם הרבה מסורות ומנהגים, ונתן לנו ממש יד חופשית כתלמידים. ואני בן אדם שלא אוהב לא אוהב יותר מדי לבלוט, אבל גם מצד אחד, מצד שני מאוד מאוד אוהב לבלוט, אז כזה קונפליקט פנימי כזה כל הזמן. אז אני זוכרת את כיתה ג' שזה היה בית ספר מאלף עתת, היינו את אותה כיתה, 30 תלמידים, 9 שנים ביחד כמו אחים. כיתה ב' היו לי חבורה של 6 בנות, והיום הראשון של כיתה ג' התיישבנו בחטא גדולה כזאת, המורה ג' יואב.
נכון, ג' יואב.
סידר בחטא גדולה כזאת, וישבנו כל השש חברות ביחד, ואז התחיל לדבר, והתחלנו להעתיק מהלוח, ואני זוכרת שממש הייתי חייבת מחק, כי אמא שכחה לשים לי מחק בקלמר.
אין סיכוי.
וביקשתי מחברה מחק, ופשוט לא ענתה לי, אז אמרתי, טוב, היא בטח לא שומעת, אז אמרתי לה, פסט, אפשר מחק? והיא עדיין לא שמעה אותי, אז ביקשתי מאוד חברה שיושבת קצת יותר קרוב אליי, אם יכולה לבקש מהחברה שתביא לי מחק, אבל אף אחד לא ענה לי. אמרתי, טוב, אולי הם לא רוצות להפריע בשיעור, אבל בסדר. אז יצאנו להפסקה, והלכתי לשבת איתן, כי הם חברות שלי, היינו 6 חברות, כל החופש הגדול היינו ביחד. וניסיתי לדבר, ולבשתי חצאית מגניבה כזאת, שאמא קנתה לי בחול עם מכנסיים, זוכרת?
חצאית מכנסיים.
כן, היא הייתה בצבע סגול, סגול לילך. ואני זוכרת שהתחלתי לדבר, והם פשוט עשו לי כזה, בזז, מישהו פה שמע זבוב שמדבר? בזז, זבוב עם חצאית סגולה. ואני באותו רגע לא כל כך הבנתי, ואז הצלחתי לחבר את הנקודות, ו... זה היה הפסקות קשות וימים קשים, ואני זוכרת שהייתי מתקשרת לאבא בבית ספר, בטלפון הנוקיה הוורוד שלי, והוא היה אומר לי שאני צריכה לדמיין שיש לי שריון על הלב, וששום דבר לא חודר אליי. זה התחיל ככה
בקטע ג'. מאוד מעניין, למה התקשרת לאבא ולא?
אבא הוא המרגיע בבית.
נכון. מה אם היית עושה? עלולה לסתיר את חייה?
כנראה, כן, או לשבור את הבית ספר, משהו כזה. אז הלכתי לצד השפוי.
וכמה זמן זה לקח הדבר הזה?
אני זוכרת שזה היה כזה בתחילת שנת ג' ואז קרה שוב פעם בשנה ד' שהתחלנו ללכת לצופים וקבענו מקום מפגש. ללכת עם האופניים, כי שבט דיזינגוף היה קרוב יחסית אליי לאיפה שגרתי, לעומת איפה שהחברות שלי גרו. קבענו נקודת מפגש באופניים, ואף אחת לא הגיעה. וחיכיתי וחיכיתי והתקשרתי וצלצלתי ואף אחד לא ענתה לי, אז אמרתי טוב, אני אלך לבד לפעולה. סלחתי לפעולה ופתאום ראיתי את כל הבנות כבר עם המדריכה ואף אחד לא חיכתה לי. ואני זוכרת שהתיישבתי ושאלתי אותה למה הם לא חיכו לי ושוב פעם סורבתי מלענות. אז חזרתי הביתה.
תגידי, ושתינו יודעות שזה המשיך ככה הרבה שנים.
כן.
במיוחד סיפור אחד בכיתה י' שאני בחיים לא אשכח.
זה כבר בתיכון, שתבינו, זה אפילו לא אותן בנות. אבל...
כן, בנות אחרות, בעיר אחרת.
כן.
שוב, הכל בהתאמורות ובהתעללות ובשתיקות. ולא, מה שהיה ביהודה, לא, זה היה השיא. עכשיו אני, הבעיה שאני קצת, אני באופן עקרוני הייתי מסוגלת להרוג אנשים, וגם מגיע שלב שהאימהות לא מתערבות, אני קשרת להם בכיתה ט' או בכיתה י', מה, לך זה שלהם, זה ביניהם, זה לא מעניין וכולי. ובכיתה, זה היה ביהודה א', פורים הזה?
כן.
כן, אז... גם חבורת בנות, שתמיד זה בחבורות.
זה היה חבורה קטנה, היינו שלוש.
שלוש בנות.
שזה הכי מסוכן.
נכון, באמת. וכל שנה באות אליי שאני אפר אותם לפורים, בגלל שאני מתאפרת נורא יפה, ויודעת לאפר וזה, וגם כל השנה הייתי אמורה לאפר, וגם היה אמור להיות להם חלוקה של משלוחי מנות.
לא, זה היה קבוצות למסע ישראלי.
אז היה כבר, אז היה המסע ישראלי.
כן.
כן. אף אחד לא רצה לצאת איתך למסע ישראלי.
לא, היינו שלישייה, אמרו לנו, או זוגות או שלישיות, לי זה המובן מאליו שנצא כשלישייה, אבל הם החליטו לצרף עוד מישהי, ופשוט לצאת כשלישייה בלעדיי.
נכון.
לא ידעתי למה. עד היום אני לא יודעת למה.
אני רק זוכרת שזה היה לפני פורים.
נכון.
ואז הם גם נידו אותך מה תחפושת.
נכון.
ואמרתי לך, אלי, זה לא מעניין, אנחנו נעשה משהו משלנו, בואי נלך נקנה, משלוחי מנות, אני לא אשכח את זה, נסענו ממש ליד שער הבני באוסישקין, ואז פתאום צלצלה אלייך אחת מהם. אמרתי, אלי, היי, את רוצה לבוא איתנו במשלוחי מנות? ואני הייתי בשוק.
למסע ישראלי.
למסע ישראלי,
כן. כן, הם הציעו לי להצטרף.
כן, את רוצה להצטרף? ואני הייתי בשוק. אמרתי, תקשיבי. אל תאמיני להם, חבורת נוכלות. ואת אמרת לי, אבל אמא, תראי, הנה היא התקשרה, אבל אמא, הנה היא רוצה, אבל זה. כן, אבל בתנאי שנבוא מחר להתאפר אצל אמא שלך, זה היה לי ברור שזה עוקץ, אבל ברור שלא יכולתי לעשות כלום, כי מאוד רצית. למחרת בבוקר הם באו אליי, איפרתי אותם, וואי, אלוהים נתן לי כוחות לא לרצוח אותם, לא להתחיס להם איפרון לעין. פרתי את כולם, הייתי סופר נחמדה, החזקתי את עצמי, החזקתי את עצמי. הלכתם לפורים, ואז הם התקשרו ואמרו לך, סתם לא, אל תבוא איתנו.
נכון, יצאתי למסע לבד, אבל את יודעת מה? זה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי מאז נהיה לי חברים הרבה יותר טובים.
אני רוצה להגיד לך שאני לא אשכח את זה, אני התקשרתי למורה שלך בוכה. בוכה. בוכה.
זה אירוע קשה.
אמרתי לה, ואז מה קרה עם המורה המתוקה הזאת? היא התחילה לפקוט איתי.
כן.
היא פשוט בכתה איתי. היא אמרה לי, זה רוע טהור. אני אפילו לא יודעת מה לעשות, האימהות לא מוכנות להתערב. ככה נראה חרם.
אחד מיני רבים. כן, אחד מיני רבים. ככה נראה חרם. ואני יכולה להגיד שזה באמת משהו שמלווה אותי. שנים לא הבנתי, והייתי בטוחה שאני הבעיה. הרבה מאוד שנים. שאני אולי... מעצבנת או מתנסית או חכמה מדי או לא יודעת יפה זה לא האמנתי עד כיתה י'
לפני. את לא האמנת, אני ידעתי כל הזמן שזה בקנאה, פשוט קנאה.
כן, אז אני הייתי בטוחה שאני הבעיה ושאני כנראה מעוררת אנטגוניזם קשה כשאני נכנסת לחדר. וגם בצבא עברתי כמה דברים לא פשוטים, שם כבר התחלתי להבין ולקלוט את הערך שלי כשאנשים אובייקטיביים שהם לא את אימא, אמרו לי שאני טובה במה שאני עושה. את האמת שהטיול הגדול כזה הוריד לי הרבה אסימונים להבין שוואלה, יש באמת, באמת, באמת אנשים שרוצים שאני אהיה חברה שלהם. ואז הבנתי שאני ממש לא בעיה. אני ממש זוכרת שישבתי על חוף במקסיקו, היה לי 3 ימים לבד עד שהפתעתי את אימא שלי. סרטון אייקון.
אוי, לא, לא. לא להפיץ את הסרטון.
אז ישבתי בחופים במקסיקו, אני זוכרת לבד, יש לי עיניים ירוקות, אז לפעמים מתבלבלים וחושבים שאני תיירת, אז היו ימים שפשוט התחלתי לדבר באנגלית כדי שלא יפנו אליי. אז באותם הימים האלה שרציתי קצת שקט, ישבתי על החוף הלבן במקסיקו, וניסיתי להבין למה, למה עד היום אף אחד לא... לא, שלא רצה להיות חבר שלי, יש לי חברות וחברות טובות, אבל איכשהו כל פעם בכל מסגרת נפלתי לאירוע כזה או אחר. ואז הבנתי איך בטיול זה לא פגש אותי בשום צורה. פשוט קלטתי שאני כל כך לא הבעיה, שעד היום הייתי בטוחה שאני זאת הבעיה. וזה נתן לי בוסט.
את הטיול הגדול?
כן,
לא
זה נתן לי בוסט גדול.
ממפאית, מממית ומקית וזה, ולא, שם עדיין המשכת לחשוב ש...
ברמה החברתית, כן, כי גם אז הייתה לי חברה הכי טובה בעולם שהחליטה לצאת לי מהחיים יום בהיר אחד.
וואו, באמת, אני לא יודעת איך דברים כאלה קורים בכלל.
שברון לב קשה.
הלם.
כן, אז כן, ו... אני כבר זוכרת שיחות ארוכות איתך, מה זה חברים, אם יש חברים בעולם בכלל.
ומה אני אמרתי?
שיש רמת חברות, ולי יש מד חברות גבוה, ויש אנשים שאנחנו לא יכולים לצפות מהם את מה שאני מצפה מעצמי, ותמיד התמודדתי עם זה. אני גם זוכרת בצבא, אני אגיד את שמה כי היא בן אדם מדהים, קוראים לה גלי דניאלי, חברה טובה שלי, שביום הראשון של הטירונות עמדנו אחת אחרי השנייה בתור, ואני זוכרת שנכנסנו לחדר אוכל, אני אפילו לא ידעתי מי, כן? אני כולי בוכה, אני רק רוצה ללכת הביתה. ואני זוכרת שהגישה לי מגש עם סכין ומזלג. ואז אמרתי לה, מה זה? אז היא אומרת לי, זה בשבילך? ואמרתי לה, מה? ופשוט התחלתי לפקוט. ואז היא צחקה והיא אומרת לי, למה את בוכה? ואמרתי לה, זה פעם ראשונה שיש מישהי שהיא לא מישהי שקשורה אליי במשפחה, שבאמת אכפת לה ממני, ש... זה את חברה? ואז אמרתי לה, את רוצה להיות חברה שלי? עד היום אנחנו צוחקות על זה. כן, אז עד מקסיקו, שם הבנתי, ואת האמת שיש לי עוד אסימון, אם את רוצה אני אגיד לך את זה עכשיו.
ברור.
אני זוכרת שאני גם אגיד את שמה, יובל רוטרו, חברה שהכרתי במשלחת, עשיתי לוחמים ללא גבולות במשלחת בקולומביה.
כן, שכחנו לשים את זה בקורות החיים שלך, כן?
כן, התנדבות מדהימה אגב, ממליצה. אז הכרתי שם אנשים מדהימים אחד אחד שנבחרו בפינצטה, מלח הארץ, אז יובל שעתידה להתקבל ללימודי רפואה. אני זוכרת שישבנו בקפה שחזרתי מדרום אמריקה וסיפרתי לה קצת על מעלליה בית ספר תיכון שלי שעברתי שלא חשפתי פה, והיא גם מכירה קצת את הנפשות הפועלות והיא אמרה לי, אני רוצה לספר לך סיפור. יובל ילדה מנהן כחולות, בלונדינית, יש לה חיוך מושלם, אחת הילדות היפות שראיתי בחיי, והיא בחיים לא הציקו לה, מפוצצת בביטחון עצמי, ממש מעריצה אותה על זה, והיא הייתה גם קצינה בצבא, היה לה סמלת, והסמלת הייתה הפוכה לגמרי ממנה, טבעונית כזאת, עם שערות בבית צ'כי, עם מלאונת, יובל פצצה כזאת, והיא פשוט שנאה את יובל מהיום הראשון שהיא ראתה אותה, לא סבלה אותה, לא משנה כמה יובל הייתה נחמדה, כמה היא ניסתה, פשוט לא סבלה אותה. ויובל הבינה למה. ואז היא פשוט עזרה אומץ ושאלה אותה, אמרה לה, תגידי, מה יש לך שאת כל כך לא סובלת אותי? ואז היא אמרה לי, את פשוט מייצגת עבורי את כל מה שאני לא, ואני לעולם לא אצליח להיות.
בדיוק.
ושם הבנתי, פשוט הסימון שבאמת...
אבל אני אמרתי לך את זה, מיקי תגיעים
לנו. אבל זה לא אותו דבר.
למה זה לא עוזר כשאימא אומרת לך את זה? וזה לא סתם אימא, זה אימא שראתה איזה דבר או שניים בחיים, איזה 25 אלף אנשים במשרד, ואומרת לך, תקשיבי, את מחומר אחר, את פשוט מראה שמפריעה לאנשים, כי הם בחיים לא יהיו יפים כמוך, חכמים כמוך, מוצלחים כמוך, לא, זה קשה להם, קשה להם להסתכל על זה, זה סוג של מראה קשה, כי... אני אמרתי לך את זה מניסיון, כי אני סובלת מאותה בעיה שאנשים, אני מייצרת אצלהם סוג של אנטגוניזם, או שאוהבים אותי ממש, או שממש לא אוהבים אותי. כי זה סוג של אנטגוניזם כזה שבא מזה של למה לך יש, ולמה את מצליחה, ולמה המשרד שלך ככה, ואני סבלתי המון התנכלויות.
אז את רוצה לשמוע את התשובה?
נו.
את לא תאהבי אותה, אבל.
נו.
כי את אמא שלי. אני לא, זה קצת לא אובייקטיבי, וזה שאימא אומרת ש...
כאילו אם אני אומרת לך שאת יפה, את לא מאמינה?
לא, היום אני יודעת להגיד שאני יפה, אבל זה בזכות עצמי, כי אני הבנתי ואני יודעת להסתכל במראה, אבל עד כיתה י' א', גם אם אמרת לי את זה, אני לא הייתי מאמינה לזה.
אז אני רוצה לשמוע, באמת, תעזרי להורים. תעזרי להורים. מה, זה שאני אמרתי לך שאת יפה וחכמה ושהן מקנות ושזה, זה לא עזר. אז מה היה עוזר?
אז זה לא עזר, זה כן נותן גב שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, ואני לא חושבת שיכולתי לגמרי להתמודד בלי זה, כי תמיד היה בן אדם שמשקף אחרת, או שנותן לך רסל כזה להישען עליו בנוח, גם אם אתה לא לגמרי מאמין בזה עד הסוף. ואני חושבת שזה הרבה, גם כוח פנימי, אבל זה כוח פנימי שמגיע מכלים שאתה רוכש מהבית. ואני באמת מחבקת כל מכשול ומאמורה שעברתי בדרך, כי זה מעצב אותי. אז אני לא חושבת שצריך לפחד, אני חושבת שלא צריך לעשות הר מאחבר, אלא להגיד, אוקיי, הבת שלי אולי עוברת איזשהו עניין, לא להפוך את זה ליותר מזה, אלא מה הכלים שאפשר להוציא מזה, למה זה יכול לעזור לי בעתיד. ואני חושבת שזה פשוט תצטרך ללמוד על בשרה, כל עוד כמובן נשים יד על הדופק שחלילה, אולי יש אנשים שהם קצת יותר רגישים וקחו את זה למקומות שאנחנו לא רוצים שיקחו את זה.
ומה היית מציעה לבנות האלה, בנות 15, 14, 17 שעוברות את הדברים האלה? מה הן יכולות לעשות?
זו שאלה טובה. אני זוכרת את עצמי הרבה ימים בוכה בשירותים, אבל זה בסדר. אבל אני חושבת שאם זה קורה, זה קורה כי את מעניינת, וזה קורה כי זה קורה מסיבה, ואני חושבת שאלה הרבה דברים בחיים יש להן סיבה. וזה לא קורה לסתם אחת, אז אם יש איזשהו משהו שהוא ספציפי, אני חושבת שאת צריכה לקחת את זה כמחמאה, ולהבין קודם כל מי האנשים שסביבך שנכונים לך, ומי שלא, שמעבירים אותך את זה, אז בהכרח אני חושבת שכדאי לנקות אותם מהחיים.
לנקות את החברים האלה גם בלהישאר לבד.
גם בלהישאר לבד.
אנחנו נספר של המסע הישראלי, המורה שאני בוכה והיא בוכה, היא אמרה לי, תשמעי, היא יכולה לצאת לבד למסע. אמרתי לה, מה זה לבד? מי יישב איתה באוטובוס? באיזה חדר היא תהיה? היא אמרה לי, אנחנו נהיה איתה המורים. וזה היה החלטה שלך, אני השארתי לך את זה, ואת החלטת לצאת לבד.
החלטתי לצאת לבד, והכרתי אנשים מעבר לסקופ שלי, וזה היה מדהים, כי זה היה חברים שהם היו בצופים, ואני עברתי גם שבט בכיתה י' א', אז פתאום נהיה לי חברים בצופים, וזה אנשים שלא היו איתי בכיתה, אבל זה כל כך לא משנה, כי פתאום אתה תקוע בכל כך נקודה ספציפית, שאתה שנייה קצת מרים את הראש מעל המים, ונפתח איזשהו עולם אחר לחלוטין.
את צריך להביא את הכוחות האלה מאיפשהו. תראי, למשל, אני אתן לך דוגמה. אנשים לא אוהבים לעשות שינויים. הם מפחדים משינויים, גם כשהם נמצאים במקומות הכי רעים והכי נמוכים, קשה להם לעשות שינויים. אף אחד לא אוהב לעבור בית ספר, לעבור כיתה, לעבור עיר. את עברת כיתה בכיתה י"ב.
נכון.
פשוט באת למורים, אמרת להם, אני עברת כיתה. כאילו, או שאני עברת כיתה, או שאני סיימתי.
כן. זה היה אירוע, שכחנו לספר אותו, כן. כן, אני בכיתה י"ב, אחרי המסע לפולין, שבועיים, איזה שבועיים, חודש אחרי תחילת הלימודים.
כשבמסע לפולין עשו עליי חרם.
כשבמסע בפולין, כן, יותר מחרם אני אגיד את זה, דיברו ובמילים מאוד לא יפות כשאני נוכחת, ואני היחידה שהיה לה אומץ להתרומם מול זה, כי זה לא היה רק כלפיי, זה היה כלפי עוד בנות בכיתה, אז אני הצגתי כזה את הקול הזה, ואחרי זה כל האש הייתה כלפיי, ואני חזרתי לארץ, קודם כל אני מתה לעשות את המצע לפולין שוב, כי יש לי מזה חוויה לא רעה, חוץ. בלי קשר לשואה, לצערי לא הצלחתי להתפנות לזה רגשית, וחזרתי ונכנסתי לשחר, שהוא היה אז רכז השכבה, אמרתי לו, אני לא נכנסת לכיתה, ואני לא מקבלת תעודת בגרות, עד שאתה לא מעביר אותי לכיתה אחרת, לא אכפת לי מה. צחק, והוא אמר לי, את מבינה שזה לא יכול לקרות, את ביוד בית. אמרתי לו, שחר, שלא יהיה לי בגרות, לא אכפת לי, אני יושבת פה במסדרון, אני הולכת הביתה, לא אכפת לי מה, או שאני עוברת או שלא. אז הוא אמר לי, את יודעת שאם אני מעביר אותך, יש עוד מישהי בכיתה שלך שרוצה שיהיה לעבור?
כן.
אמרתי לו, אין בעיה, אז אתה תביא את רוני יחד איתי. אז הוא אמר לי, את יכולה להמשיך לחלום? אמרתי לו, אוקיי, אז אני יושבת פה. אחרי שעה כבר הוא הודיע לי שאנחנו עוברות כיתה ביחד. וזהו.
לא, אין ברירה. הם ידעו שיש בעיות קשות, והם ידעו שהם צריכים לטפל בזה, והם באמת לא, הם לא התמודדו עם זה. המערכת בכלל, לדעתי, לא מתמודדת עם זה.
אין לה כלים להתמודד עם זה, לצערי.
נכון? שאין כלים? אי אפשר להאשים את המורים בסוף.
לא רק שאי אפשר להאשים את המורים, בכובע הצבא אני אגיד לך, שבצבא יש הרבה כלי ענישה, או דרכי טיפול, שבבית ספר פשוט הידיים שלהם כפולות. אבל אני חושבת שמחנך טוב זה מחנך שאלף מחנך לערכים ויודע להאיר לכיתה את הדרך ולראות כל תלמיד בפני עצמו, אז אני לא חושבת שיש מה לחשוש, אבל כן, גם ההורים בבית זה סיפור שהוא חשוב, להראות מי זה ילד שאנחנו נעדיף לבלות איתו, מי זה לא, וגם לא להיות פריירים. אני יודעת שאמא שלי לימדה אותי להיות קצת מרפקנית, וזה בסדר לענות, ולא לסתום את הפה, ולהיות בסדר עם זה שידרכו עליי, וזה לקח לי זמן. אבל
מה היית אומרת לעצמך ברגעים האלה?
פשוט הייתי אומרת, לכי תמצאי חברות אחרות, אני ממש נתקעתי עליהן, כי הם לא רצו אותי.
כן.
אבל אני חושבת שזה לימד אותי להיות היום, והיום, גם כשאני חווה את זה אולי טיפה באוניברסיטה, אני ממש נותנת לזה לעבור לידי, כי זה פשוט לא מעניין אותי כבר.
אני אצלת ההזדמנות לשאול אותך עוד שאלה בתור אימא שלך דווקא.
אוקיי. Okay.
מהם שנולדת? והיינו שמים אותך בעגלה, אי אפשר ללכת לך ברחוב. בסדר, יש לך, היה לך עיניים, כאילו בצבע משוגע, וכאילו תינוקת של פמפרס, ואי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. ומאתך כל הזמן רצו לקחת אותך לפרסומות. ובגלל שאבא שלך בתחום הזה, הוא לא הסכים, בשום פנים ואופן. ובגיל 15, כשאני ראיתי מה עושים לך בבית ספר כל הזמן, והייתי אומרת לך כזאת, את לא רואה שזה בגלל שאת יפה, ואת, זה, ואת לא הבנת את זה, לא הסכמת איתי אפילו, מה פתאום, לא מקנות בי, אם לא זה, את רק אמא שלי. אמרתי שאני רוצה לספק לך איזשהו קרדיט חיצוני לי, כדי שתאמיני, כי אם את לא יפה באמת, אז נכון, לא תוכלי להיות דוגמנית. ואז שכנעתי אותו. שבתי לו על החיים, ואמרתי לו, אני רוצה שהיא תלך לסוכנות, אני חושבת שזה חשוב לביטחון העצמי שלו, אני רוצה שהיא תדע, שהיא תסתכל במראה ותראה מי. ואז בגיל 15 וחצי בערך, פגשנו את אלינור, התחלנו להיות פעילים שם בגיל 16, ליוויתי אותך להכל.
נכון.
בצילומים, היו המון 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 צילומים, וכל תמונה יותר יפה מהשנייה, ואני רוצה לדעת, אם זה שכנע אותך שאת יפה?
אני
אם זה עזר?
אז אני אגיד שזה כן, זה עזר, כי, אבל אני יכולה לספר לך שלא גיליתי לאף אחד שאני עושה את זה, הייתי מה? נהדרת בתיכון והייתי אומרת שאני חולה.
למה?
כי פחדתי קצת אולי, וגם לא רציתי שידעו, ולא רציתי שזה יגדיר אותי, אני אמרתי, יש הרבה מאחורי הפלקט, אז רק שנגיד התפרסמתי קצת בטרמינל איקס, ובאודיס וכאלה, אז אנשים פתאום היו אומרים לי, מה זאת את? כזה, זה קצת התחיל להיות
איזה יותר. אבלה, במקום לקחת את זה ולהראות לכולם.
אבל זה לא עניין אותי, כי עניין אותי לדעת מי אני בתוך עצמי, וזה עשה לי הרבה יותר טוב בשביל עצמי מאשר שידעו.
אבל הרגשת יפה?
כן.
כן. זה משהו לפחות?
שם זה התחיל. שם התחלתי להבין.
לא, לפחות זה. תגידי, יש משהו שהיית עושה אחרת?
בדיעבד יכול להיות שהיו צמתים בחיים שכן הייתי בוחרת אולי אנשים אחרים סביבי, אבל אני לא מצטערת על דברים. אני חושבת ששוב פעם, הכל חלק מהפסיפס שלי.
את חושבת שכל אחת יכולה לעבור את זה?
לגמרי.
כן?
אני חושבת שכל אחת, כאילו לעבור אם היא נמצאת שם, או לעבור את זה פיזית?
לעבור אם היא נמצאת שם, לעבור את החרם הזה, ועוד חרם, ועוד מפגש שלא נעים עם בנות, ועוד, ולתת חזקה מספיק בשביל...
זה שאלה טובה, אני חושבת שכן, יש לכולם, בכולם את הכוח לעבור את זה, אני לא מאחלת את זה לאף אחד, אבל יש בכולם את הכוח, ושוב פעם אני אגיד שזה הרבה צריך סנטר פנימי, ו... שיהיה לך כלים כן להתמודד עם זה, וגם מכל מאמורה כזאת להוציא מזה, מה אני יכול לעשות פעם הבאה טוב יותר, כי אני יכולה להגיד לך שאיך שאני מתמודדת היום, גם עם רגעים ששיתקו אותי, אפילו באיזשהו אירוע שהיה לי באוניברסיטה, הדיפולט שלי היה לחזור לבכות, או להגיד, וואי, אני מצטערת שאני נוכחת פה, אתם בטוח לא רוצות אותי שאני אהיה פה, ואז להתעשת על עצמי ולהגיד ממש לא, מקומי כאן, מגיע לי להיות כאן, אז כן, אני בורחת לפעמים לילדה הזאת בכיתה ג', אבל אני ממש לא מצטערת על מה שהיה, ואני חושבת שבכל אחת יש את היכולת לעבור את זה.
אבל את חושבת שהצלקת הזאת תעבור מתישהו?
לא יודעת, אבל גם לא כזה בא לי שהיא תעבור.
כן? את בסדר איתה?
אני בסדר איתה.
למדת ממנה?
מלא.
מה הכי?
ערך עצמי.
או, שיעור שקשה ללמוד אותו.
כן. כן, כשאתה מבין שלא אתה הבעיה, ושאנשים לפעמים פשוט כועסים על כל מה שהם לא, וזה בכלל שלהם.
נכון.
אז אני מבינה שאני יודעת מה ששלי שלי, וגם לפעמים אני חוטאת, בסדר? גם אני יכולה לחוס או להתעצבן ולהגיד, אוקיי, זה המראה הפנימית שלי, זה לא קשור אליו, אני רואה את זה בעיניים שלי. אז אני חושבת ש... לא.
אז מה המסר לכל הבנות האלה? אם היית פוגשת אותם עכשיו, היית אומרת להם משהו?
וואו, שהן הכי יפות והכי חמות. סתם. סתם, שזה קשה, זה נכון, זה קשה וזה לא פשוט. אבל הכל בחיים עובר, וכמו שאת אומרת, אם זה כואב עכשיו, האם זה יחב עוד 5 שנים, אולי קצת, אבל הרבה הרבה פחות. ואיזה כיף שיש לי את הזכות ללמוד מזה.
נכון. מה עם המחרימות? היית אומרת להם משהו? אם היית רואה אותם עכשיו ברחוב?
רק לשאול אותן מה שלומן, ואיך עובר להם בחיים, ומה הם השיגו עד היום.
כן, בוא נראה איפה אתם, ואיפה אני כזה.
לא, אפילו לא בהשוואה, באמת. אני, אין לי בעיה להסתכל אליהן בעיניים. אני יודעת מה אני, ואני יודעת מה הן, ואני יודעת איפה אני, וביי דה ווי, גם לא שמרתי על קשר עם אף אחד מהן היום.
מפתיע מאוד, עוד היית שומרת איתם על קשר, הייתי הורגת אותה. באמת, זה השיא שלך, חסי שלך. יש לך איזה קטע כזה, עם לשמור על קשר עם 200,000 אנשים מכל מקום, אבל יש גבול. אז את יודעת שגם כשתהיה עורכת דין, אם תהיה עורכת דין בסוף, גם שם יש הרבה תחרות, ויציקו לך, ולפעמים ישימו לך רגליים.
נכון.
ינסו להקטין אותך. לפעמים אני נכנסת לאולם בית משפט, ישר הצד השני, את כולך אינסטגרמי, את בטיק טוק. הדברים שצעקו לי בצד השני, זה כאילו, את חושבת שזה שבור רק לתיכון? אז ממש לא.
בטוח שלא.
ממש 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 לא.
אבל איזה כיף לי שעברתי כמה וכמה פעמים כאלה, שאני יודעת להגיד, אוקיי, התמודדתי עם גרועים אלה, שימשיך להגיד.
בדיוק, שימשיך להגיד.
כן, צריך אור של פיל, לא יכולה להגיד שאני לא אפול בזה,
אני אגב חושבת באמת, אני חייבת להגיד, המונח אור של פיל, קצת יש לי בעיה איתו, אני לא חושבת שיש לי אור של פיל, אני חושבת שאני מאוד רגישה, והאור שלי מאוד מאוד חשוף ועדין לאנשים שאכפת לי מהם. אני פשוט חושבת שזה עניין של להבין, שיש אנשים שהאור שלי חשוף עבורם, ויש אנשים שפשוט לא יכולים לחדור אותו.
חד משמעית.
והם לא מספיק מעניינים בשביל זה. ואני באמת חושבת שהדבר היחיד שבן אדם צריך כדי להתמודד בסיטואציות האלה, והן קורות כל יום בקטן ובגדול, זה ערך עצמי.
נכון.
וכשאתה יודע שאתה פועל מהמניעים הנכונים, מהסט ערכים הנכון, כשאתה מאמין בדרך שלך, כשאתה מאמין בשיטה שלך, כשאתה מאמין במה שאתה בא לתת לעולם, בתרומה שלך, וכשאתה מאמין שאתה בא בטוב, אז אם מישהו לא בוחר לקבל את זה, או בוחר להתנהג עליך לא יפה, פשוט תזיז אותו מהדרך.
לגמרי.
וזה ככה חונכת.
נכון.
אז בסוף אולי זה קצת עזר.
לא, חד משמעית, אמרתי שצריך, לא אמרתי שזה לבד. לא הייתי יכולה לעבור את זה לבד.
אבל זה קשה, אפילו עם כל הערך העצמי שלי, וכל האור של פיל את קוראת לזה, עדיין שיש לך ילד שחווה כאלה דברים, זה מאוד 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 קשה, ולמרות שלכל אורך הדרך ידעתי, שאת הכי יפה והכי חכמה, ובאמת שאת משהו מיוחד, לא סתם.
פשוט היה לי קשה להאמין, שבאמת אנשים מקנים בי, את מבינה? זאת הייתה הבעיה, אני לא האמנתי לך אף פעם.
אני יודעת, תראי, גם אני לא האמנתי לאמא שלי, המון שנים אמא שלי הייתה אומרת לי, איזה יפה, את הייתי מתקלת עליו, ואומרת, אישה חולת נפש, מסכנה, אני לא רואה בעיה, יש לה בעיה במראה, כאילו, היא לא רואה שאני מכוערת, יש לי, אני מלאה בנמשים, היה לי מלא נמשים, כאילו, אני חושבת שהפעם הראשונה, שהבנתי שאני יפה, הייתה בגיל 21, באמת לא, לא לפני, אולי 20, ממש רק עם החברה, ראשון, שני שלי, כזה, שקיבלתי, אבל כל הזמן אני חושב שאני ממש 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 לא יפה. אני חושב שאנחנו לא מאמינים להורים שלנו, ובגלל זה לקחתי אותך לדוגמנות, כי אמרתי, גם אני לא האמנתי לאמא שלי, אז רגע שמישהו אחר ייתן פה, אבל אני שמחה שלפחות על חוף במקסיקו ושעשית את זה, ואני רוצה לדבר על הכוחות שלך. אני חושבת שהכוחות שלך הם אדירים, ובעיקר הם אדירים מולי. אנשים לא יודעים כמה לא פשוט להיות הבת שלי בעניין הזה, שכמו שאמרתי את קצת ביצת פברג'ה, ואני לא הסכמתי לטיול לצופים ונסעת בלי שאני אסכים, ואני ממש לא הסכמתי לטיול, הטיול הגדול, מחרת לי שזה 3 חודשים ואני פגש בניו יורק, עבדת עליי ביג טיים וחזרת רק אחרי 8 חודשים, ולימדת אותי שיעור שיש לך מספיק כוחות לעשות ולנסוע ולעשות כל הדברים שאת רק רוצה לעשות. מדהימה, שמי, כל הכבוד.
זה חינוך שלך.
חיים שלי. טוב גם של אבא.
נכון.
כן, שלא יגיד אחר כך שלא הזכרנו אותו. איי, תשמעו, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, כל הסיפור הזה של יחסים בחברה היום, ובטח היום כשהם כולם באינסטגרם ווואטסאפ, ומעבירים שמועות אחד על השני, זה לא פשוט כהורים. אבל תשמחו על עצמכם, תשמחו על הילדים שלכם, תשמחו על הערכים שאתם מחנכים עליהם, ותשמחו שבסוף זה יעבור, נכון?
חד משמעית, הכל עובר.
תודה רבה 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 שהסכמת להתראיין אצלי.
תודה רבה.
תודה רבה ששיתפת אותנו בדברים הכי סודיים בכמוסים שלך, ואני ממש ממש מקווה שזה יצליח לתרום ולעזור לפחות לעוד ילד או ילדה אחת.
הלוואי.
אמן. אז אנחנו היינו אקדמיה לניהול משברים, וכמו תמיד, אם נתנו לכם ערך, אז תשלחו. את הפודקאסט הזה, לשתפו את החברים שלכם, את המשפחה שלכם, תתייגו אותנו, תדרגו אותנו, תשאלו שאלות, אפשר ליצור איתי קשר בכל הדרכים, פייסבוק, אינסטגרם, וואלה, אפילו טיק טוק. יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי.